אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
מה אם הייתי אומרת לך שיש לנו בגוף עצב אחד שאחראי על עשרות תהליכים, ומי שיודעת את הסוד שלו יכולה לשפר משמעותית את איכות חייה ועוצמתם של חלק ניכר מתופעות של גיל המעבר. את רוצה לגלות מה זה העצב הזה ואיך עובדים איתו? אז תישארי איתנו. שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפא בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז נתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אני ממש ממש מתרגשת היום לארח את אחת הנשים הכי משמעותיות בתחום של בריאות נשית בארץ, מירה ארצי פדן. מירה פיתחה את שיטת היוגה הנשית, בטוח ששמעתם עליה. שיטה שנלמדת היום בעשרות מקומות בארץ ותורמת לבריאותן של אלפי נשים בארץ ובעולם. מירה מכהנת כיושבת ראש של ועדת האתיקה של ארגון מורי היוגה בישראל ומחברת של שלושה רבי מחר שהם אוצר גלום של ידע נשי. טבעי ללדת, יוגה נשית, בריאות האישה בדרך היוגה וספר שאני מחזיקה כאן, מעניין אם הראו אותו עכשיו, שהביאה לי היום, זה כיף לי, מסע נשי אל גיל המעבר, שזה ספר מדהים ואני חושבת שהוא חובה לכל אישה בגיל המעבר. מירה, ברוכה הבאה.
נעים לי להיות פה, אני ממש שמחה.
איזה כיף. אז קודם כל, את אישה עסוקה, אני יודעת שיש לך המון, את פועלת בהמון רבדים ותחומים, אז ממש לא מובן מאליו שהקדשת הזמן שלך לבוא לכאן. אני רוצה קודם כל לשאול אותך, את פיתחת שיטה שמשפיעה באמת על אלפי נשים היום. נורא מסקרן אותי קצת ככה לפני שנתחיל, להבין קצת על השיטה הזאת, מה מייחד אותה, מה העקרונות שלה, למי היא מתאימה.
אז קודם כל, לא תכננתי לפתח שיטה, זה לא משהו שהיה לי בתוכניות כשהייתי צעירה. רציתי להיות רופאה. לא ממשתי את הפוטנציאל.
עדיף, עדיף. עשית משהו לא פחות, אם לא יותר.
זה פשוט קרה מתוך תהליכים אישיים שלי. הגוף שלי תמיד עמד לרשותי, הייתי מתעמלת וספורטאית, ועשיתי מה שרציתי כשהייתי צעירה, אבל כשניסיתי להיכנס להיריון, הגוף שלי אמר לי סטופ, וזה טלטל את חיי. עברתי טיפולי פוריות, ובעצם מאז התחיל איזשהו מסע של חקירה. כי בסופו של דבר הצלחתי להיכנס להיריון, אבל בדרך עברתי כל כך הרבה טלטלות וכל כך הרבה רשמים שנותרו בגוף, ובעצם דרך התהליכים שעברתי מול ההריונות והלידות שלי עם הילדים שלי, מצאתי שהדבר שהכי קורה לי זה לעסוק בהכנה ללידה, בליווי בלידה, בליווי לאחר לידה, וזה מה שעשיתי הרבה מאוד שנים. למדתי מטעם המרכז הישראלי לחינוך ללידה, ומתוך זה בעצם התחלתי לשלב גם בהכנה ללידה וגם בליווי בלידה וגם בשיקום לאחר לידה, התחלתי לשלב כלים שבאו מעולם היוגה, כי בעקבות כל מיני תהליכים שעברתי עם הגוף שלי כספורטאית, כמתעמלת, תרגלתי גם בפלדנקרייז ואחר כך יוגה, כדי לשקם את הגב שלי, כל מיני כאבים שהיו לי. ובעצם היוגה משכה אותי מאוד, ממקום לא תחרותי, כבר הייתי במקום אחר, ממקום הרבה יותר שמעשיר את עולמי הפנימי, ולאט לאט התחלתי לשלב בתוך ההכנה ללידה ובחדרי לידה את הכלים שהבאתי איתי מעולם היוגה. אני למדתי לאורך המון המון שנים, גם כקורס הוראת יוגה אצל גילה ציון המורה שלי, והיא בגדולתה נתנה לי כל הזמן לחקור את זה בדרכי הנשית, לחפש את התשובות שמתאימות לי בתקופה המורכבת שהייתי בה.
מה זה אומר?
אז בעצם ראיתי, ואת זה גם ניסיתי להביא לתלמידות שלי, באותה תקופה של, קראתי לזה הכנה ללידה, ליווי בלידה ולאחר לידה, ניסיתי להכניס כלים שהרגשתי בתרגול היוגה שהם מאוד משחררים ומחברים. מצד אחד יש איזה טונוס שנבנה מאוד מאוד מדויק דרך האגן הנשי, ומצד שני היכולת לשחרר ולהרפות אותו. ואני מדברת על לפני 28 שנים, זה משהו שלא היה.
לא.
לא דיברו על זה בכלל.
בקושי ידעו מה זה יוגה.
לא יוגה ולא רצפת הגן, אף אחד לא דיבר על זה. ואני הרגשתי שקורה שם משהו מאוד מאוד חזק, גם בהיבט הרגשי. וזה אפשר לי גם לעשות תהליך רגשי בדיעבד על הטיפולי פוריות שעברתי, כי אמנם כבר הייתי אימא לשני ילדים, אבל הרגשתי שנותר בי איזה כאב מאוד מאוד גדול, רגשית בגוף, הוא כבר נטמע בתוך הגוף שלי. וככל שטיווחתי את מה שחוויתי, לא מלספר את מה שחוויתי, אלא מתוך התהליך הגופני לתלמידות שלי, ככה נרצו מזה יותר. ואז בעצם, מתוך ההכנה ללידה, נוצרה העבודה הזו של יוגה להיריון ולאחר לידה. באותם שנים גם הקמתי את המגמה בווינגט של יוגה להיריון ולאחר לידה.
וואו.
והיא עדיין קיימת, היא פשוט העברתי אותה לאחת התלמידות שלי, כבר לפני למעלה מ-10 שנים. ובעצם נשים רצו יותר מהחיבור הזה לאגן שלהן. הן הבינו שמשהו מתרחש באגן שלהן. הוא עובר שינוי מאוד מאוד גדול. ולתוך זה בעצם חקרתי יותר לעומק, באותה תקופה גם כתבנו את טבעי ללדת, ושיתפנו את יהודית שריג, שהייתה אז בעצם הפיזיותרפיסטית רצפת הגן הראשונה, היא הביאה את השיקום האורגנקולוגי לארץ, ואנחנו ככה היינו די קולגות שלה, והיא כתבה לנו את הפרק על רצפת האגן, והיא בעצם נתנה לנו כלים מעולם הפיזיותרפיה להבין את רצפת האגן, אבל אני תמיד חיפשתי עוד ערך מוסף, של החיבור הרגשי, המנטלי, הרוחני של האישה אל עצמה דרך האגן שלה. ולקחתי בעצם מתוך עולם היוגה את העבודה שנקראת מולה בנדה, שזה בעצם מולה זה שורש, בסיס, מקור, סיבה, בנדה זה לנעול, לסגור, לאסוף, להרים, אבל ביחד המושג הזה זה מושג שבעצם מעניק כוח לעבור מגדה אחת של הנהר אל הגדה השנייה. והמולה בנדה בעצם עוסקת ב... בוא נגיד קיבוץ שחרור של רצפת הגן, אבל אנחנו מדברות על איסוף והרפאיה של רצפת הגן. ובשפה היוגית של המולה בנדה, יותר מדובר על מולה בנדה שקשורה לפי הטבעת, אבל אני התייחסתי יותר לפתח הנרתיק, שהוא פתח מקסים, קסום, מרגש, אבל גם מאוד מבויש, עם הרבה מאוד זיכרונות כואבים, עם הרבה נזקים שנשים עוברות נכון. לשם, והוא מחליש אותם, גם פיזית, אבל גם רגשית, גם מנטלית, עם המון זיכרונות כואבים שמנהלים אותן. ובעצם העבודה של המולה בנדה היא כאילו מין תנועה קבועה אל רצפת האגן של בעצם איסוף ושחרור של השרירים שקשורים ביחד עם הנשימה, אנחנו לא מפרידים את תהליך הנשימה משם, בעצם השרעפת של הנשימה מפקחת על זה, ואז כאילו אנחנו מוציאות את האגן מהחושך אל האור, ותהליכים מדהימים קורים שם, אנחנו קוראות לזה להפוך את האגן ממחסן למעיין. כל הזיכרונות הכואבים שנשארו.
זה חזק.
כן, ממש. וזה טרנספורמציה של נשים. ממש.
מדהים.
בעצם האגן הוא כמו סמן הגבולות של החיים שלנו. הוא מגיב לשינויים ההורמונליים, הוא מגיב להריונות ולידות, הוא מגיב לגיל המעבר, כשיש לי דליפות שתן. מה זה אומר עליי? בהיבט הרגשי, לא רק בהיבט של שליטה בשתן. כשיש לי בעיות במערכת העיכול, יש פה אלמנט רגשי. כשיש לי שינויים במיניות שלי, עם פתח הנרתיק המורכב שלי, הוא פעם לח, הוא פעם יבש. מה זה אומר? זה חיבורים אנרגטיים ברמות מאוד מאוד גבוהות, שפשוט הזניחו אותנו, לא תרחו לתת לנו את הידע הזה.
הזניחו ועדיין, במידה מסוימת.
אז זה בעצם הביא המון המון נשים באותה תקופה, כשאני בעצם עוד לא ממש ידעתי מה אני עושה, לא קראתי לזה יוגה נשית. זה יוגה להיריון ולאחר לידה. יחד עם זאת, יצאה איזה מין שמועה שמירה מכניסה נשים להיריון. העבודה הזו, מה היא עושה? היא מזרימה דם אל האגן, לשחלות, לרחם, היא מאזנת הורמונלית, היא מרגיעה ומבססת, מורידה לחץ. אין לנו ביום יום כלים להורדת לחץ, נכון?
בטח לא באגן, אני חושבת שרוב הנשים לא מודעות בכלל לזה שהם לחץ באגן.
נכון, הלחץ הוא לא רק התנועה, הלחץ אל האגן, שהוא הלחץ היום יומי עם כוח הכובד ועם המתח של החיים ועם השינויים ההורמונליים, אלא גם המתח הרגשי, המתח שאנחנו חוות ביום יום שלנו, כשהשרעפת שלנו לא נעה, השרעפת של הנשימה, היא דוחסת את כל האיברים כלפי מטה. היא בעצם מצמצמת את כל הנפח של תיבת לחצים הזו בין האגן לשרעפת, כל הבטן בעצם נדחסת מטה עם אברי האגן.
רגע, זה נקודה ממש חשובה, אני רוצה ככה להתמקד עליה רגע, כדי שאנשים יבינו מה זה אומר, מה המשמעות של זה, כי אני לא חושבת שכולם מתארות לעצמן מה בדיוק קורה בשרעפת נכון. בזמן שנושמים. אז בואי תסבירי לי את זה ככה קצת יותר, כי זאת נקודה ממש קריטית נראה לי, כי כן. אם אנחנו בעצם, את אומרת שאם לא נושמים נכון, זה משפיע בכלל על כל מה שקורה באזור בוודאי. האגן, שלפוחית השתן, אנשים לא עושים את ההקשר הזה.
בוודאי, שלפוחית השתן, מערכת העיכול, המיניות שלנו, הכל קשור.
אוקיי.
אז בעצם, השרעפת של הנשימה היא כמו כיפה שנמצאת מתחת לצלעות ולריאות,
אוקיי.
וללב, mm-hmm. והיא נעה עם כל נשיפה, היא אמורה לנוע עם כל נשיפה כלפי מעלה. וקצת לסחוט את בסיס הלב והריאות, והיא בעצם נרגעת, היא כאילו מרפה בנשיפה, ואז ביחד עם אותה תנועה של נשיפה, השרעפת של רצפת הגן, שזה מין ארסל שרירי מלמטה למעלה, שתומך את כל האיברים, הוא גם עולה מעלה, אבל הוא נאסף, הוא מתכווץ. השרירים שמתכווצים.
בשאיפה?
בנשיפה, בהוצאת אוויר. בנשיפה,
אוקיי, הבנתי.
בהכנסת אוויר, השרעפת של הנשימה יורדת מטה, מתרחקת מהלב ומהריאות ומהצלעות, ואז נפח האוויר בריאות יכול לגדול.
כן.
יחד עם זה, גם השרעפת של רצפת האגן יורדת מטה, אבל היא מרפה, והשרעפת של הנשימה מתכווצת. כאילו הן עושות אותה תנועה מסונכרנת מעלה יחד בנשימה, נשיפה הן שתיהן עולות מעלה, שאיפה הן שתיהן יורדות מטה, אבל בהוצאת אוויר, העליונה מרפה, התחתונה מתכווצת, ובהכנסת אוויר ההפך, העליונה מתכווצת, התחתונה מרפה. עכשיו, במסע הזה של שתיהן מעלה ומטה, מה קורה לעברי הבטן והאגן? הם עוברים עיסוי. הם עולים 3 סנטימטר מעלה בנשיפה, ויורדים 3 סנטימטר מטה בשאיפה.
אוקיי.
זה כבר מרגיע, זה כמו עיסוי לאיברים עמוקים שאנחנו לא יכולות להגיע אליהם. מוזרם לשם יותר דם, התפקוד העצבי משתפר, התפקוד, כל התמיכה של האיברים, המיקום של האיברים משתפר, הם לא דוחסים אחד את השני ולוחצים אחד אל השני, ואז נוצר שם איזה עברור, איזה תפקוד טוב יותר. עכשיו, ביחד עם כל התנועה הזו, עובדים גם שרירי הבטן הרחב בטני, הם גם כמו איזה מין מכוך מחטב שנאספים בנשיפה ומשתחררים בשאיפה.
מחטב, אתה לא אצל מי?
זה כולנו. זה יותר מחוטב בנשיפה, בשאיפה אנחנו מרפות.
Okay.
ואז כל הדבר הזה, בשפת היוגה הנשית, בעצם יוגה נשית זאת שפה שהתפתחה לאט לאט עם השנים. ובשפת היוגה הנשית אנחנו קוראות לזה קהילת שרירים תומכת. השרעפת של הנשימה, השרעפת של רצפת הגן, הרחב בטני, והם תומכים את הרווח בין החוליות, את השרירים הבין חולייתיים, שנקראים מולטיפידוס, הם מרחיקים את החוליות זו מזו. זאת אומרת, הם מצמיחים אותי קצת מעלה. במקום להידחס כל הזמן מטה, עם המתח של החיים, עם הכעסים שלי והמצב רוח שלי והכל דוחס מטה, זה מעברר קצת את הכל, זה מעלה את הכל מעלה. וברגע שהשרירים הבין חולייתיים מקבלים תמיכה והרווח ביניהם גדל, מערכת העצבים נרגעת. אז בעצם אנחנו צריכות 6 נשימות מלאות בלבד כדי להרגיע מתח, כדי לבסט מתח. וויסות המתח, זאת המערכת הפרסימפתטית, זו שמרגיעה אותי, שאחראי עליה, הוא עצב הווגוס, שעוד נגיע לדבר עליו,
כן.
אז היסוד של היוגה הנשית זה עבודת המולה בנדה, זה מה שהזכרתי עכשיו. זה כמובן מלא ברבדים, ואני ממליצה לכן, למי שרוצה להעמיק, גם לתרגל יוגה נשית כמובן, ולהיכנס לאתר היוגה הנשית ולקרוא, ובספרים יש את כל המידע. זה לא, את יודעת, ככה על קצה המזלג, זה תובנות המקור.
אני רוצה להגיד לך ולכן, למי שמקשיבה, שאני לפני משהו כמו 3 חודשים, אני מכירה את מירה, לא באופן אישי, אבל אני מכירה את פועלה כבר הרבה מאוד שנים, ופעם גם תרגלתי יוגה נשית עם אחת המורות, ולפני, לא יודעת מה, 5 חודשים, חיפשתי, לא, האמת שלא, אני לפני 5 חודשים, לפני 3 חודשים, קניתי את הספר שלך, ובספר היה כתוב שיש אתר, יש ערוץ יוטיוב שבו את זה. אז אמרתי, יאללה, נפתח, בוא נראה. התמכרתי. מירה, אני נשבעת לך, אני לא אומרת את זה סתם. אני חושבת שלפחות 2-3 בשבוע, אני מתחילה את הבוקר שלי עם אחד התרגולים.
וואו, איזה כיף.
ממש. וזה, אני באמת כאילו, אמרתי, איזה כיף שאת באה היום, כי אני אשאל אותך אם יש איזה דרך לתרגל איתך אונליין או משהו, כי זה פשוט עושה לי משהו אחר בגוף, כי יש לך איזה דרך לחבר כל הזמן בין הרובד הפיזי של מה שאנחנו עושות, לבין מה שזה, ובטבעיות כזאת את עושה את זה, כאילו זה, לבין הרובד הנפשי, לבין מה שקורה לנו בתקופות מעבר, ולפני וסת אחרי וסת, בגיל מעבר, כל מיני דברים שאנשים חוות בגיל מעבר, אז נגיד אנחנו עושות איזושהי תנועה, ואז איך התנועה הזאת בעצם משפיעה על איזשהו רובד בחיים שלנו. וזה בעיניי חיבור מדהים, שאני פחות מכירה אותו מנגיד שיעורי יוגה אחרים. אז אני רוצה ככה לשאול אותך, על גיל המעבר שלך, כי את בעצם בסיאו או אחריו, אני לא יודעת בדיוק.
אני פוסט גיל המעבר.
פוסט, אבל אי אפשר, קשה לנחש עלייך, אבל לא חשוב. ואת עברת את כל הדבר הזה, אני מניחה שזאת הייתה גם השראה לספר, וזה לא היה הדבר פשוט עבורך, ובטוח שלמדת משם דברים, אז אני אשמח ככה שתחלקי איתנו את המסע הזה שלך.
בשמחה. אני רוצה קודם רק עוד לסיים ולומר שדיברנו על המולה בנדה כרובד מאוד בסיסי ביוגה הנשית. יש לנו ארגז כלים נוסף ביוגה הנשית שהוא מאוד מאוד חשוב שבלעדיו אי אפשר, זה כל ההבנה של השינויים ההורמונליים. להבין כמה ההורמונים מנהלים לנו את החיים עד שאנחנו מבינות מה הם עושים לנו. הם צובעים לנו את התודעה, את הדרך שבה אני רואה את המציאות. יש ימים שאני ורבלית יותר, פחות ורבלית. רגשית יותר, פחות רגשית, קוגניטיבית יותר, פחות קוגניטיבית, כולל כל התסמינים שמלווים את המחזור החודשי, אז אנחנו עוסקות לאורך בעצם כל המחזור החודשי באיזה הבנה הורמונלית של שינויים בין אסטרוגן, פרוגסטרון ו-FSH, וההבנה הזו גם לנשים בגיל המעבר חשובה לעשות גם בדיעבד. זאת אומרת, גם נשים שכבר לא חוות וסת, כדי להבין מה קורה להן בגיל המעבר, הן צריכות לעשות איזו הסתכלות אחורה על החיים שלהן, ולהבין איך הן היו סביב כל המחזורים החודשיים שלהן. כי בעצם בכל מחזור חודשי, זה כמו גאות ושפל של חלומות ויצירה. של תשוקה שעולה ודועכת. של רצון שעולה ויורד. והכל קשור לשינויים ההורמונליים. זה משהו, השינויים ההורמונליים האלה זה משהו, זה כלי שהיינו אמורות לקבל עם הווסת הראשונה.
נכון.
שוב, לא לימדו אותנו. כי זה משפיע קודם כל על הגוף. מרגישים את השינויים הגופניים, ובטח ובטח בגיל המעבר, שזה סוג של כמו גיל התבגרות, בלי הפן במרכאות של גיל ההתבגרות של הנאורים. כי זה ברדק הורמונלי. הגוף לא אוהב את הברדק הורמונלי. הוא אוהב איזשהו
סדר. זה מאיים עליו.
מאיים. ובעצם מה שאנחנו עוברות בגיל המעבר זה גמילה מאסטרוגן. הגוף עובר גמילה מאסטרוגן. עכשיו, כדי להבין את זה, אני צריכה להסתכל אחורה על המחזורים שלי, ולהיזכר איך הייתי לאורך המחזור החודשי? איך הגיעו הווסתות שלי? יותר מזה, אנחנו יורדות שוב למול הבנדה. מאיזה בית יצאתי ביחס לווסתות שלי, למיניות שלי, כשהתפתחתי פתאום והפכתי מילדה לנערה, מה קרה בבית? איזה חוויה ספגתי? כל דבר כזה הוטמע בתוכי. אל המחזורים החודשיים, אל החוויה שלי כאישה, ובטח ובטח בגיל המעבר. כי בעצם...
רגע, מירה, אני רוצה אבל ש... כאילו, שנלמד על זה דרך החוויה שלך, כי זה הכי, כאילו אין עלינו כשאנחנו ככה, על הסיפור שלך, איך את בעצם, מה את גילית שם?
אז אני בעצם לימדתי על גיל המעבר עוד לפני שהייתי בו, שזה קצת אבסורד.
כאילו, אני עושה את זה גם.
אבל כשאחר כך שעברתי את כל ה... דרמות האלה, אמרתי, מה חשבתי לעצמי? כן. אז אני, עם כל הידע שהיה לי, עם השינויים, גם היכולת שלי לחוות את השינויים דרך שינויים בתרגול שלי, לבסט את הגוף שלי דרך התרגול, כי הוויסות, זו מילה נורא נורא חשובה, ויסות לכל הדרמה ההורמונלית הזו.
כן.
ועם כל מה שידעתי, התחלתי להרגיש שינויים שלא הבנתי מאיפה הם באו. ובעיקר השינוי שהכי טלטל אותי זה התחושה של נוקשות של שרירים ומפרקים.
דווקא את, שאת בדיוק. מורה לתנועה, כאילו, בדיוק. בטח זה, זה ההלם.
אני הייתי בהלם. לא הבנתי מה זה. בתך חשבתי שיש לי איזה דלקת מפרקים, כרוני, דלקת ברקמות חיבור. כבר הלכתי למקומות.
כן.
באמת, עשיתי מלא בדיקות, צילומים כל מיני, אצל רופאים אורתופדיים ורופאים שמתמחים בכאב. אני חושבת כמה כסף נשפח למערכת הבריאות על בדיקות, כשהרופא לא מבין, אין לו ידע. אין רפואת גיל מעבר. אין התמחות כזאת. היום יש רופאים שעוסקים גם בגיל המעבר, אבל עדיין אין התמחות כזו. ועדיין לרופאים חסר המון המון ידע. כאורתופד שמגיעה אליו אישה לקראת גיל 50, כשהיא באה עם כאבים בשרירים ומפרקים, כהמון נשים מתלוננות על כתפיים ושכמות, הכתף
קפואה,
והשכמה כואבת. צריך ישר לחשוד שהיא בגיל המעבר, שהיא עוברת גמילה מאסטרוגן. וזה עדיין לא קורה. ואני לקח לי המון המון זמן להבין שאני צריכה פה, מה שלא עשיתי לא עבד, לא מצאו כמובן שום בעיה, ופשוט הלכתי לרופא גיל מעבר, שמאז אני בקשר מאוד מאוד קרוב איתו, פרופסור איתן פאר, שאני ממליצה לקרוא את כל מה שהוא כותב על גיל המעבר, יש לו דף מאוד פעיל בפייסבוק, והוא עונה על כל שאלה, כל שאלה שיש, שווה לשאול אותו.
מדהים.
והוא אמר לי, ברור, את בגיל המעבר. אמרתי, איך אני כבר איזה שנתיים סביב כאבים, הולכת מרופא לרופא, אף אחד לא אומר לי כלום.
וזה היה כבר אחרי שהווסת הסתיימה? או שזה...
זה היה תוך כדי תוך כזה. כדי. היא הייתה עוד מזייפת כזו, ואז היא הסתיימה. לא ידעתי שצדת וסת אחרונה לא באה ואומרת, היי, אני אחרונה.
נכון, כן.
את צריכה לדעת שעברה שנה מהווסת האחרונה, זה שנת גיל המעבר.
נכון.
זה לא פשוט.
לא. יש משהו מתעתע בזה, נכון? אני רואה הרבה נשים, גם כאלה שמתעסקות בתחום הזה, לא מצליחות לזהות כשזה קורה להן.
נכון, כי זה לא בא עם איזה כותרת, איזה שלט, הנה אני התסמין שזה פתאום. גם גלי חום. אני לא סבלתי מגלי חום, אבל כשהיו לי טיפה, אמרתי, זה לא, לא הייתי בטוחה. זה מאוד מאוד מורכב לזהות את זה. צריך המון כלים לעצור רגע, וזה חלק מאוד חזק בתרגול שלנו של היוגה הנשית, של לתרגל את מושג העצירה, את פסק הזמן, את הרווח, לעצור, לשהות בסיטואציה, לשהות בכאב, לשהות באי נחת, ממש לתת לזה שם, להבין מה אני חובה. זה גם עוזר אחר כך לטיפול. זה עוד חלק ביוגה הנשית שיש לנו, שזה תרגילי כתיבה. אנחנו עושות המון תרגילי כתיבה, כתיבה אינטואיטיבית, ניהול יומן מעקב, לזהות את השינוי, כל זה חלק מהיוגה הנשית. עבודה עם דימויים שהגוף מעלה לי. מה את מרגישה? תתארי לי, הכאב הוא כמו מה. אז זה נורא מדייק אחר כך את התחושה. אז אני הלכתי לאיתן, והוא אמר לי, בואי תנסי, טיפול הורמונלי חלופי. עכשיו, זה לא פשוט לי, כי יש לנו סרטן שד במשפחה, וכי מה פתאום שאני אקח הורמונים, אני... אמרתי, אוקיי, נעשה ניסוי. התחלתי לקחת הורמונים, אפלה ופלה, תוך פחות מחודש חלפו הכאבים. עכשיו, זה כאבים כאלו שקמתי בבוקר, הנחתי את הרגל על הרצפה, הרגשתי כאילו סכינים חודרות לי מכף הרגל עד הראש. טיק, 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 כזה. ממש לקח לי איזה חצי שעה עד שעה לתרגל, כל בוקר, שנים. זה היה נורא, זה פשוט אי אפשר לחיות ככה. ואם הייתי, נגיד, יום אחד לא מתרגלת, יום למחרת שילמתי מחיר מאוד כבד. אז לקחתי את ההורמונים, ובאמת אחרי ממש תקופה קצרה, לדעתי פחות מחודש, חלפו הכאבים, מאוד נהניתי. אחרי מספר חודשים התחילו לי תופעות, ורק חשוב לי לומר,
כן.
שתסמין הכאבים של שרירים ומפרקים ביחס לגיל המעבר, לא היה מוכר. כשאני הייתי.
מה את אומרת? זאת אומרת, באמת אף אחד לא ידע להגיד שזה קשור.
לא, זה חדש. זה נכנס חדש כאחד מתסמיני גיל המעבר.
כן.
חשוב לדעת את זה, זה כאילו גיל קצת מוזנח.
לגמרי.
ואז, אחרי שלקחתי את זה, התחילו לי תופעות מוזרות של זרמים. בזרועות, הרגשתי כאילו זרמים קצת בצוואר, והפסקתי את ההורמונים. הזרמים חלפו, אבל חזרו הכאבים.
וואו.
עכשיו, אף רופא לא אמר, זה לא כתוב, התופעת לוואי של הזרמים לא כתובה, כי היה לי איזו רגישות לרמה מסוימת של אסטרוגן. הייתי צריכה פשוט להחליף טיפול. פשוט, יש כל כך הרבה טיפולים היום, להחליף טיפול. וחזרתי לטיפול שיותר התאים לי.
כן.
וזה פשוט שינה לי את החיים. עכשיו, אני לא מעודדת נשים לקחת הורמונים. יש לי המון שיחות עם נשים, אם כן או לא הורמונים. לא, אין לך תסמינים, סבבה. אבל צריך לעשות איזשהו מעקב ולבדוק, כי גם אם אין לך תסמינים, יום אחד עם אוסטופורוזיס חס וחלילה, או בעיות כלי דם 10 שנים, 15 שנים אחרי שהווסת הפסיקה, קשה מאוד לטפל. ויש ערך להורמונים שמשמרים את את צפיפות העצם ואת התחלואה הלבבית. עכשיו, תלוי מאיזה משפחה את באה, את צריכה לדעת. ולכן שווה לכל אישה שמתקרבת לגיל 50 לעשות איזשהו ייעוץ עם רופא. היום יש הרבה רופאים שכבר עברו את ההכשרה של רפואת גיל המעבר. זו הכשרה במסגרת לימודי המשך בבית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שלשמחתי אני עשיתי את ההכשרה הזאת.
מדהים.
אמרתי, לבית ספר לרפואה לא קיבלו אותי, אבל ללימודי
המשך זה...
קיבלו אותי. כן. והמון רופאים עושים את זה, לא רק רופאי נשים. רופאי נשים זה לא רופאים של פריון, זה רפואת נשים שצריכה לתת מענה שלם.
לכל הנשים, בדיוק.
אבל העניין הוא שגם רופאי משפחה, וגם אורתופדים, ופנימאים, ואונקולוגים, ורופאי שיניים צריכים לקבל את הכלי הזה, את הידע הזה. כי הכל משתנה עם ירידת האסטרוגן. החניכיים שלנו נפגעות, המפרקים שלנו נפגעים, העיניים שלנו מתייבשות, הנרתיק שלנו מתייבש, האיברים שלנו גולשים טיפה מטה. הכל משתנה, המערכת עיכול שלנו משתנה.
נכון.
כל רופא צריך לקבל את הכלי הזה, את הידע הזה. אז בעצם אני ממליצה לכל אישה לעשות איזשהו ניסוח לעצמה, מה נכון לה, מה לא נכון לה, להבין איזה תסמינים היא עוברת, כמה זה משבש לה את החיים, וביחס לזה ללכת עם מה שכבר יש בתוכה לרופא שלה, או לרופא שמומחה גיל מעבר, אין מומחה, אלא יש... כאילו, אין התמחות גיל המעבר, אלא רופא שעבר הכשרה לגיל מעבר.
כן.
ולשמחתנו יש כבר המון רופאים כאלו. ולראות איזה בדיקות נכון לה לעשות, מה ההשלכות העתידיות, אם כן או לא הורמונים. ואם היא לא רוצה הורמונים, יש גם טיפולים אחרים. וכמובן, לתרגל את הגוף, להניע את הגוף. ליוגה הנשית יש מענה מאוד מאוד גדול לטלטלות האלו, לדרמות האלו.
אז... את, אני מניחה, אני ככה רוצה לגלוש לתוך גם הנושא שרצינו לדבר עליו, של העצב הווגוס. יש, אני חושבת, איזושהי אג'נדה כזאת אצל נשים בראש, שאני פוגשת המון, שזה או הורמונים או טיפול טבעי. אם אני לוקחת הורמונים, אז סיימנו סלמת כל טוב, אז זהו, אני לא צריכה, אז מבחינתי זה פתר לי את כל עניין גיל המעבר. ואם אני הולכת על טיפול טבעי, אז מה פתאום שאני אקח הורמונים, ויש כאילו מין, נכון, את פוגשת את זה בטח גם.
כן.
ואת דווקא מהמקום המאוד מאוד מחובר לגוף ולמקום הטבעי, לוקחת הורמונים, אבל מאיזה נקודת התייחסות אחרת. אז מעניין אותי ככה שנדבר על זה רגע ונחבר את זה לעצב הזה שאת מדברת עליו הרבה בספר, וככה, איך העבודה איתו בעצם יכולה כן. לנווט אותנו.
אז קודם כל, אני בכלל, בתפיסת החיים שלי, זה לא או-או, אף פעם, לא או-או, זה מאוד דיכוטומיה, או שחור לבן, לא, תמיד יש גם וגם, זה דיאלקטי, זה משהו משולב. אי אפשר לסמוך רק על דבר אחד, כי אנחנו משתנות כל הזמן, זה עומד הכותרת בשפת היוגה הנשית, המשפט הכי חשוב, זה הדבר היחידי הקבוע בחיי האישה, הוא השינוי.
נכון.
אז אני אסמוך רק על משהו אחד, משהו ישתנה בחיים שלי, מה אני אעשה? זה כבר לא עוזר, אני צריכה עוד משהו. אז תמיד לשלב, שתמיד יהיה עוד איזה מין מעגל כזה שאת יכולה להתאמך בו, לסמוך עליו, כאילו להכניס אותו קצת יותר לחיים, להוציא אחר, להכניס עוד משהו. כל הזמן שתהיה איזושהי זרימה בכלים שמאגנים אותך, שמבסטים אותך.
כן.
אז קודם כל צריך לדעת גם שלא משנה אם את בוחרת הורמונים או לא בוחרת הורמונים, יש המון המון עזרה שאת יכולה לקבל, גם בתוספי מזון, כמו ויטמין D למשל, מגנזיום, אומגה 3, זה דברים שנורא נורא מקלים. ויש מלא מלא צמחים, אני לא עוסקת בכלל בצמחי מרפא, אז אני לא רוצה לתת פה את השמות, אבל יש שמות מאוד מוכרים, שיודעים שהם מאוד מאוד מסייעים, ויש נשים מהממות, שזאת המומחיות שלהן, של רפואת צמחים, או דיקור, שמתמחה בגיל המעבר. אנחנו עובדות הרבה בשיתופי פעולה.
כן.
ואגב, לשמחתי, גם העולם הרפואי היום מכיר בכך שהוא מוגבל ביכולת שלו לעזור. אנחנו מוזמנות, גם אני וגם אותן הקולגות שלי מתחום של רפואת צמחים ודיקור, מוזמנות להרצות בכנסי גיל המעבר לרופאים.
מדהים.
כן, של האגודה הישראלית לגיל המעבר, איגוד הרופאים לגיל המעבר, אנחנו מרצות שם, והם מאוד פתוחים היום לקבל, ולהבין שהם גם מפנים בלי סוף. אני מקבלת כל הזמן הפניות של נשים מרופאים שיפנו אותם ליוגה נשית.
וואו.
בכל מיני תחומים.
זה ממש משמח לשמוע, זה התקדמות
משמעותית. ממש. אז בעצם, אז עכשיו נדבר על עצב הווגוס, שהוא העצב האהוב שלי, אני יכולה לדבר עליו שעות, צריכי לעצור אותי.
יש לנו 10 דקות.
אז בעצם הוא העצב העיקרי של המערכת הפרסימפתטית, הוא קשור לתנועת השרעפת, הוא קשור לנשימה. הוא עצב שיוצא ישירות מהמוח, הוא לא עובר מעמוד השדרה, ממערכת העצבים המרכזית, יש לנו עצבים, מה שנקרא עצבים קרניאליים במוח, הם יוצאים ישירות מהמוח, רובה מעצבבים את הפנים, הוא יורד מהפנים, הוא נחשב העצב העשירי, זה לפי המדרג שלהם במוח, הוא עובר את הפנים ויורד בעצם דרך השרעפת, הוא בעצם מעצבב את כל עברי הגוף, הוא כאילו שולח שלוחות לכל עברי הגוף. הוא נוגע בלב ובריאות, הוא קשור לחילוף הגזים בריאות, הוא מאוד מאוד רגיש ל-CO2, כשאני בנשימה מבוהלת כזו של מתח, הוא מאוד רגיש לזה. וואלה. הוא מנטר את רמת החמצן בגוף. הוא קשור לקצב לב, הוא קשור לזרימת הדם בעורקים שלנו ובברידים שלנו, הוא קשור, הוא עובר דרך השרעפת, הוא מנטר את מערכת העיכול, הוא אפילו יודע לבחור את האנזימים הנכונים, כאילו הוא משפיע על בחירת האנזימים הנכונים בפירוק המזון שלנו. הוא רגיש למצבנו הרגשי. כשאני במתח, מערכת העיכול שלי תתפקד לא טוב. יש חלק מאיתנו מאוד יעלו במשקל, כי המזון לא יתפרק טוב, וגם תהיה נטייה למתוק, זה גם משהו שהוא אחראי אליו, וחלק מאיתנו מאוד ירזו. זה מאוד תלוי בדפוסים שלנו.
כן.
הוא מעצבב את שלפוחית השתן, את המעיים, את הלב, את הכבד, הוא מגיע עד צוואר הרחם, הוא קשור בגירוי המיני שלנו. הוא עצב של חמלה, של חיבור, של קשר. הוא רוצה חברות, הוא רוצה ויסות. בעצם, הוא עוקף את כל מערכת העצבים, ומדווח למוח לא מה אני מרגישה, אלא איך אני מרגישה.
מה זאת אומרת?
מערכת העצבים, למשל, כשנוגעים בי ביד, אז היא מדווחת למוח, נוגעים בי. היא אומרת למוח, יש פה מגע.
כן.
הוא אומר למוח, האם המגע הזה נעים לי או לא נעים לי?
וואו.
הוא רגיש למצבי הרגשי. הוא רגיש למתח שאני נמצאת בו. אם למשל, הוא מעצבב גם בפנים, הוא מעצבב את השמיעה שלי, את העיניים, את בלוטות הרוק, כשאני במתח, אז הקול שלי יהיה יותר צרוד ויותר צורמני, הפה שלי יתייבש. הוא רגיש לעיניים, ללחות של העיניים ולדמעות. מה זה אומר? למשל, כשאת יושבת באוטו, למשל, ושומעת, את סבבה, את כאילו מצב רוח טוב, נוסעת תכף לאיזה פגישה כיפית כזו, ופתאום את שומעת איזה שיר שזורק אותך אחורה, והעיניים שלך מתכסות דמעות.
כן.
זה עצב הווגוס. הוא חיישן, הוא מנטר בלתי פוסק של מצבנו הרגשי. עכשיו, מצבנו הרגשי משתנה בשניות. עולה, יורד, עולה, יורד. הוא כל הזמן מדווח למוח איך האיברים שלי מרגישים, איך אני מרגישה. עכשיו, בתמורה, הוא יכול לבסט את התפקוד של האיברים האלו. הוא יכול לבסט את התפקוד הרגשי שלי. בעצם מה זה אומר? שכשאני מגורה, המערכת הסימפתטית שלי עולה במתח, ככה היא נדלקת. בשנייה היא עולה, נדלקות מלא 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 מערכות בגוף, עכשיו צריך לחבוט את זה. אני מודעת לזה, אני מודעת לזה שעלה בי מתח, עכשיו אני צריכה לחבוט את המתח הזה. על זה אחרי עצב הווגוס.
אוקיי.
הוא רוצה ויסות. מותר להיות במתח, מותר להיות סימפתטיים, אנרגטיים, תנועתיים, מותר להתעצבן, מותר להרגיש לא טוב במערכת יחסים כלשהי.
כן.
אנחנו צריכות כלים לויסות, וזה מה שעושה לנו גם בגיל המעבר, כשהגוף נכנס ממש לתהליך של גמילה מאסטרוגן, למתח מטורף, אם אנחנו יודעות להפעיל את עצב הווגוס, בעצם אנחנו רוצות מה שנקרא טון וגלי גבוה, הוא יודע לבסט את כל התחושות שלנו. משהו אנחנו צריכות לעשות עם עצב הווגוס, זה קודם כל לנשום שש נשימות מלאות. להתחיל תמיד בנשיפה, להוציא אוויר, לנשוף, לנשוף, לנשוף עד הסוף, להכניס את הבטן פנימה, לאסוף קרקעית אגן פנימה ומעלה, לנשוף עם צליל, בלי צליל, צליל, עצב הווגוס מאוד אוהב צלילים, מרגיעים. להמהם, לעשות עם הום, עם פה פתוח, עם פה סגור, לא משנה מה, הוא מאוד אוהב את זה. אז אני נושפת, 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 אוספת קרקעית אגן כמו שאני מתאפקת לפיפי, מכניסה בטן פנימה, עד קצה 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 הנשיפה, שוהה רגע בעצירת נשיפה, ואז משחררת, פורמת, נותנת לאוויר להיכנס פסיבי. הנשיפה היא אקטיבית. ההכנסת אוויר היא פסיבית. גם בקצה השאיפה רגע שוהה. שש נשימות כאלו מעלות טון וגלי, מרגיעות את המערכת הסימפתטית. זאת אומרת שהוא שולח...
כזה פשוט.
כזה פשוט. הוא שולח למוח תחושה של ביטחון. זה מה שהוא רוצה. כי אם אני מוצפת ואני מרגישה נסערת, בין אם זה משהו בגוף שלי, בין אם זה משהו בחוץ, אני לא מרגישה ביטחון. אני מרגישה במתח. הנשימות האלו, עם העלאה של טון וגלי, מעניקות לי ביטחון. וזה מה שהוא אוהב. הוא אוהב את התחושה הבטוחה, את התחושה הרגועה, את הוויסות. הוא גם מאוד אוהב שכשאני מרגישה במתח, אני פוגשת מבט אחר, הוא עצב של חמלה. אני פוגשת מבט אחר שמשקף לי שאני בסדר, שאני בקשר טוב.
זה שאני... כשאני פוגשת מישהו אחר, כן, בן אדם אחר. כן. זה למשל למה טיפול עובד.
נכון, מבט עיניים. הרגשה שמישהו איתך.
מישהו רואה אותך.
כן, הוא מאוד אוהב את זה. אבל זה צריך להיות ממש עם לב פתוח, בתחושה של חמלה ואהבה וקרבה.
מדהים.
הוא ממש רגיש לזה. אז זה דבר אחד נורא נורא חשוב לעצב הווגוס. הוא בעצם יודע כאילו לעברר את כל המקומות שהם בטונוס מאוד מאוד גבוה בגוף שלנו. והטונוס הזה הוא לא רק הקיבוץ הזה של השכמות, הכתפיים, הקיבוץ הזה פוגע בתפקוד השחלות. השחלות עדיין מפרישות אסטרוגן בגיל המעבר. צריך להרגיע את כל המערכות כדי שהן ידעו לעשות את העבודה הזאת. הוא מרגיע את הרחם. הוא מרגיע את מערכת העיכול, שכל כך משתבשת כשהאסטרוגן יורד, כי זה פוגע שם גם במערך החיידקי. לא ניכנס לזה, אבל יש שם שינוי מאוד מאוד גדול. ואז נשים חוות הרבה פעמים עצירות או שלשולים, או פתאום נפיחויות מאוד מאוד גדולות. הוא פוגע, הוא מרגיע את התפקוד של מערכת השתן, של פוחית השתן מתפקדת טוב יותר. וכשאני נושמת נשימות עמוקות עם האיסוף הזה סביב צינור השופחה, אני בעצם אוספת את שרי רצפת הגן שהם כמו ארסל כזה, סביב צינור השופחה, אני מלמדת את השלפוחית שלי להרפות, ולמלא אותה, היא יכולה להתמלא ביותר נוזלים, והיא לא שולחת אותי כל חצי שעה לעשות
שניות,
פיפי, ואם אני צוחקת או... או עולה במדרגות, או סוחבת סלי כביסה, או מרימה תינוק על הידיים, אני דולפת. זה מה שאני לומדת לעשות ביחד עם עצב הווגוס, ביחד עם שרירי קרקעית האגן. הוא ויסות מאוד מאוד משמעותי לחיים שלי. ומוכח שאנשים עם טון וגלי גבוה חיים יותר שנים. זאת אומרת, זה לא שאנשים עם טון וגלי גבוה אין להם סטרס.
מה זה אומר טון וגלי גבוה?
בעצם אני מעוררת את התפקוד של עצב הווגוס. אני מרגיעה את המערכת הסימפתטית. המערכת הסימפתטית היא מערכת של הדוינג שלי.
כן.
המערכת הפרסימפתטית, שזה בעצם עליה אחרי עצב הווגוס, היא מערכת משקמת. היא מערכת שמרגיעה, נגיד, איתה אנחנו הולכים לישון. אי אפשר ללכת לישון עם מערכת סימפתטית. המצב הטרגי הוא שהמון אנשים בעולם המערבי הולכים לישון סימפתטיים. מחשבות, נכון. מחשבות, מחשבות, מתח.
או אחרי סדרת מתח, למשל.
כן.
רואים סדרת מתח במיטה, בטלוויזיה, בחדר, ואז הולכים לישון.
כולך במתח.
אני לא מצליח
להירדם,
למה?
אז אנחנו צריכים את המערכת הפרסימפתטית. שש נשימות, הרגעה, איזה מבט עיניים טוב, להרגיע את הכל, זה טון וגלי גבוה. זה היכולת שלי בעצם לשקם את המתח שהצטבר. סבבה להיות במתח, להיות בדוינג. אני בן אדם מאוד ביצועיסט, אני נמצאת המון פעמים במתח בחיים שלי בכל מיני סיטואציות, כמו כולנו.
כן.
הדרך היא להכיר בזה, להרגיש את המתח, מה הוא עושה בגוף, כל אחד צריך לדעת מה הוא עושה לו בגוף, ואז להיות מודעת לזה, ומתוך המודעות להתחיל להפעיל את הטון הווגלי, לנשום נשימות מלאות. יש לנו הרבה תרגילים, עצב הווגוס עובר דרך שרירי העורף והצוואר, מה שנקרא סטרנוקליידומסטואידוס, mm-hmm. זה השריר של מסובב לנו את הראש מצד לצד.
אוקיי.
Okay. זה שריר מפני הראש. הוא עובר דרך השריר הזה. אז אנחנו עושות המון תרגילים עם שחרור השרירים האלו, כי הם לוחצים עליו. ואז גם, זה גם מסביר את המתח הצווארי, שיש לאנשים שמחזיקים מתח מטורף בחגורת הכתפיים ובצוואר. אז אני משחררת את המתח הזה. אני עושה תרגילים עם מפרק הלסת. פותחת את מפרק הלסת, מוציאה את הלשון. מאוד לא אסתטי, אבל מאוד משחרר. עושה את זה כמה פעמים ביום. עושה עבודה עם העיניים, פותחת אותן, ואז עוצמת אותן ברכות. כל זה אנחנו עושים עם נשימה. פותחת אותן את העיניים, עוצמת אותן ברכות. אני מעשה את נוחי האוזניים. זה גם מקום של עצב הווגוס, לעשות את נוחי האוזניים.
כזה אומרים שזה מרגיע.
נכון.
לעשות את האוזניים.
נכון, זה מאוד מרגיע.
כן. כן.
אז יש לנו כלים פרקטיים נורא קטנים ביומיום לעשות את זה. ופשוט להשתמש בזה, לא לחכות למזרון התרגול. מזרון התרגול בשפת היוגה הנשית הוא כמו מעבדת מחקר לדפוסי החיים שלי. אז אני מניחה את עצמי על גבי מזרון התרגול, חוקרת את עצמי עם מה שנוכח בי עכשיו, ולכן ביוגה הנשית הכל משולב. אחרת בעיניי זה נורא משעמם, להרים את היד, להוריד את היד, לעשות עוד פעם ברכת השמש. מה שמרתק זה איך אני בתוך התהליך הזה, איך כן. אני בתוך התנועה הזו, כי כל יום אני אחרת.
נכון.
אז ממזרון התרגול אני מיד לוקחת משהו לשנות את דפוסי החיים שלי.
וואו. מירה, זה הייתה, היו 45 דקות, אני חושבת...
זהו, עברו, מה את אומרת?
כן, זה. הזמן טס כשנהנים.
כן.
אני מאוד נהניתי. הבאת פה המון המון ידע שהוא פשוט ליישום.
ממש פשוט.
דברים פשוטים שלא דורשים זמן נוסף, או איזה כלים, לא יודעת מה, כל מיני אביזרים, זה דורש רק תשומת לב קטנה, נכון. ואת הידיים שלנו במקרה הטוב.
נכון, לשבת באוטו, אם את נוסעת לאיזו פגישה שאת נורא במתח אליה, לאסוף קצת את נוחי האוזן, להמהם, להזיז את הראש מצד לצד, לפתוח את הפה, להוציא לשון, באמת, וכמובן לנשום עם
כן.
כן, ואני חייבת רק להזמין את מי שרוצה לדעת מזה עוד, להכיר את הספר של גיל המעבר, הספר החדש שיצא במרץ, ועכשיו ממש יוצאת המהדורה השנייה, שזה מאוד משמח, היה ביקוש מטורף.
כי היה ביקוש,
כן,
ברור.
כן.
נשים צמאות לידע כן. הזה, אני חושבת, יש מעט ידע ממוסד וככה.
כן.
אז אני מצטרפת להמלצה, ספר מדהים, למדתי ממנו לא מעט, ואני מיישמת את זה, את יודעת, גם בקליניקה, גם בסדנאות שהנחיתי, לקחתי מפה תרגילים ככה כן. לנשים, זה באמת ספר מדהים. ואנחנו נסיים היום עם ככה כמו במסורת הרגילה בתוכנית הזאת, אנחנו מסיימות עם מדיטציה. אנחנו ניקח לנו כמה דקות. דיברנו היום על נשימות, ואני ככה כל פעם לוקחת משהו מתוך המפגש וזורמת איתו למדיטציה. אז היום דיברנו על עצב הווגוס ו על הדרכים להרגיע ועל הנשימה. אז אני מזמינה כל אחת מכן שמקשיבה עכשיו לקחת לעצמה בדיוק 5 דקות, לא יותר. 5 דקות שאתן לגמרי ראויות להן, של שקט, של רוגע. למצוא איזה מקום שאפשר לסגור את הדלת ולהשאיר את הרעש בחוץ, אולי לשים אוזניות. אם אתן במקרה בבית, אפשר אפילו לשכב על המיטה או להתיישב בקורסה נוחה. אני מזמינה אותך לקחת את תשומת הלב שלך מהבחוץ אל הבפנים. תשומת לב עדינה, אין צורך לשנות שום דבר, לא לשנות תנוחה, לא לשנות נשימה, רק להתבונן. מה קורה בתוכי עכשיו? אני יכולה לעשות סריקה קטנה, זריזה לאיברים, מכף רגל ועד הראש, ולראות איפה אני מרגישה את המתח הכי הכי גבוה כרגע. עכשיו אני לא עושה עם זה שום דבר, אני רק רואה את זה. כמו להסתכל בעיניים לילד ולומר, הנה אני רואה אותך. זה בסדר. ומתוך המבט הפנימי החומל הזה, אני מזמינה אותך לקחת נשימה עמוקה. להוציא אוויר עם איזשהו צליל. שרים. שרים. מין צליל כזה של הנחה. הנחה. ובואי תני לצליל הזה לצאת עד הסוף. לנשימה לצאת עד הסוף, עד שכבר לא נשאר אוויר בתוך הגוף. ורק אז לתת לאוויר להתמלא כמעט באופן ללא היוזמה שלך. זה קורה לבד. שוב תשומת לב על הוצאת אוויר עם איזשהו צליל. אז אפשר לאפשר לאוויר פשוט להיכנס פנימה. אפשר לדמיין כאילו זה כמו מעיין של מים זורמים שנכנס פנימה ומגלה את הדרך שלו לכל איבר ואיבר, לכל תא ותא. בוא ניקח עוד 3 נשימות כאלה. צעת אוויר עם של אוויר ללא מאמץ. ובואי תשימי לב עכשיו לאותו מקום בגוף שמצאת אותו כיותר מתוח. תראי מה קורה שם עכשיו. האם הוא הגיב באיזושהי צורה לנשימות שלך? את יכולה לשלוח לו אהבה, לשלוח לו אור, ואנחנו נתכנס לקראת סיום. אני מזמינה אתכן ככה לפקוח עיניים. אני רוצה להגיד תודה רבה למירה ארצי פדן שהייתה כאן איתנו, תודה רבה לשוקי אברהם, טכנאי השידור שלנו. אנחנו נסיים עם לראות את